שלום וברכה וערב טוב ומבורך. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והשבועי במסכת אבות. לצורך זה מומלץ להשתמש בספרים. יש פה ספרים בכמויות מספיקות עבור כל אחד, ואני גיליתי שיש פה בקהל אנשים שאין להם ספר, והדבר הזה מצער מאוד, בגלל ששיעור שבו משתמשים בספר, ההבנה בו היא בערך פי חמש מכאשר אין ספר. לא חבל? מש חרם, כמו שאומרים ביידיש. טוב, לכן, מאחר ויש לי כולכם ספרים, אנחנו יכולים עכשיו לגשת אל הלימוד. אנחנו לקראת סופו של פרק רביעי. לקראת סופו של פרק רביעי. במהדורה שלי, במהדורה שלי זה, תודה רבה. אני יודע. במהדורה שלי זה במשנה, אתם מוכנים שמה להפסיק להפריע שמה? במהדורה שלי זה משנה כף א', אבל יש מהדורות שונות והמספור משתנה, אז עדיף שתשימו לב שזה המשנה שלפני האחרונה בפרק. זה הכי פשוט. המתחילה במילים רבי אליעזר הכפר. מצאתם? יש גורסים אליעזר, יש גורסים אלעזר. האמת היא שבחפירות ארכיאולוגיות בגולן מצאו בחפירות הארכיאולוגיות משקוף עתיק שכתוב עליו זה מדרשו של רבי אלעזר הכפר. תראה, עד היום הכותרת הזאת נמצאת במוזיאון האזורי בקצרין שבגולן. אפשר לבוא לראות, זה משקוף יפה, מאותר, יש עליו אשכולות ועלי גפן, משהו. סתם בשביל הקוריוז הארכיאולוגי. כל זה היה כדי להרוויח זמן, כדי שתמצאו את המקום. יש מי שלא מצא. פרק רביעי, לקראת סוף פרק רביעי, רבי אלעזר הכפר אומר, מצאתם? יפה, מצאת, נכון? זהו, חיכיתי רק שתמצא. טוב, עכשיו מגיעים, לא נורא, לא אמרתי כלום. טוב, תן לה ספר. לך יש, אז לא אכפת לך שאין לאחרים? טוב, בסדר. רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. טוב, על מה מדובר כאן? הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה הרבה דברים בשביל להוציא אדם אחד מן העולם. בסדר? האמת היא שזה משתנה לפי הגילים. גילאים. זה לא אותו דבר, יש גיל ויש גילאי, אבל זה לא אותו דבר. למור שילדים אכולי קנאה הם. מה מניע את הילד? מדוע הוא קיבל מרשמלו? נכון? מה? אצל הילדים הבעיה היא מדוע הוא קיבל מרשמלו. והתשובה היא, בגלל שאני לא מרשמל לך. זה עוד יותר מעצבן, זה מעורר קנאה. מה הקצה של הקנאה? לא, לא, לא ההפך. אם אני מקצין את הקנאה, עד איפה זה מגיע?
רצח.
רצח, יפה. זאת אומרת, הקנאה זה ראשית שפיכות הדמים. מה? ממש כך, נכון. אתה לא מסכים? בפירוש כך, זה מה שהוא אמר. כן. התאווה, התאווה זאת ההתנהגות של מי שכבר לא ילד, אלא של הצעירים. כן? היצר שבו, שאיתו מתמודד האדם הצעיר הוא יצר התאווה. עכשיו, השאלה היא, מה הקצה של התאווה?
גילוי
עריות. יפה. והכבוד זה היצר הרע של הזקנים. הזקנים, כן? פעם שמעתי צדיק אחד שאמר, צדיק אחד זקן, שאמר לתלמידיו, דעו שהיצר של הכבוד אצל הזקנים זה יותר חריף מיצר המין אצל הצעירים. זה פשוט עובר לספירה אחרת. מה הקצה של הכבוד?
עבודה זרה.
עבודה זרה. כן, מה זה נשאר? כלומר, זה הדרך האלימינציה, אתה אומר. לא, יש גם היגיון בזה. כי הרי מה זה הכבוד? רדיפת הכבוד זה שהאדם בסופו של דבר סובר שהוא אלוה. נכון? השם הוא מלך הכבוד. מה? תראה, גם אם נאמר שאפשר, אני לא יודע אם זה יסביר יותר טוב את המשנה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, נראה לי שאין קורלציה הכרחית בין פתיחת החלון לבין הבנת המשנה. אבל אם... אבל אתה יכול לבקש. אתה יכול לפתוח את החלון. הנה. פתחו לך, אז מה אתה בכלל פתח? המים רתחו? המים לא רתחו, נכון? עוד לא. מזעזע. טוב. כשזה יהיה, אם אפשר למלא לי שמה את הקוס עם הקפה, זה יהיה נחמד. טוב. אז אם כך, אנחנו רואים שיש שלושה כיוונים של יצריות באדם. האחד, שקצהו הרצח, השני, גילוי עריות, השלישי, עבודת אלילים. עבודת אלילים את עצמו בעצם, כן? עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה קצת יותר לעומק, אנחנו מבינים שמדובר בקלקולים בשלושה שלוש או, תודה רבה, איזה יופי.
סוכר היה פה לפנים.
כן, כן, אני שמתי, אני יודע.
לא, שמים אחר כך.
כן, אבל כיוון שראיתי את המצב, אמרתי שאנחנו נסתפק בכאילו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה חושבת פה, יש לך מקום שלך פנוי. טוב, על כל פנים, יש פה שלושה כיוונים בנפש האדם, והם בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. התמצית של קלקול מערכת היחסים בין אדם לחברו זה הרצח. לא תרצח, אפשר לומר שזה התמצית של הקלקול שבין אדם לחברו. ועבודה זרה זה תמצית הקלקול של בין אדם למקום. ויש תמצית הקלקול שבין אדם לעצמו, זה גילוי עריות. כן? שאדם מקלקל את עצמו. כן? למרות שבכל אחד משלושת התחומים האלה, אפשר למצוא את שני התחומים האחרים. אולי אתם מכירים, יש איזה מסמך קדום, עשרת הדיברות, מכירים. כן. עכשיו, האם מישהו יכול לפרק לגורמים את עשרת הדיברות? איך?
חמש בן אדם למקום.
אז מחלקים את זה ככה. חמש בן אדם למקום, חמש בן אדם לחברו. מה לא עובד פה? מה עם בן אדם לעצמו? לכן הסיפור הזה של שני לוחות הברית, המתחלקים חמש חמש, זה לא עובד. לא אמרתי שזה לא נכון, אבל חסר פה משהו. אבל בואו נעשה חשבון יותר פשוט. האם ידוע לכם שעשר זה שווה תשע ועוד אחד? בסדר? בואו ניקח כהנחת יסוד שהדיבר הראשון, או הדיברה הראשונה, כמו שרגילים לומר, זה כותרת. הכותרת, אנוכי, השם, אלוהיך, אשר הוצאתיך, מארץ מצרים, בית עבדים. אז כמה נשאר לנו?
תשע.
תשעה. נא לפרק את המספר תשע לגורמים, בבקשה.
שלוש כפול שלוש.
שלוש כפול שלוש. וואו, אתה חזק מאוד במתמטיקה. כן, שלוש כפול שלוש. אז ניתן, אם כן, לחלק את עשרת הדיברות לשלוש שלשות. השלשה הראשונה תעסוק בענייני בן אדם למקום. השלשה השנייה, בן אדם לחברו. השלישית, בן אדם, מה נשאר?
לעצמו.
בדרך האלימינציה, לעצמו. הבה נבחן את הדבר בעזרת מכשיר כתיבה. אמרנו כותרת, אנוכי וכו'. עכשיו נשאר לנו הדרבה השנייה, שלישית, רביעית, תח, חמש, שש, שבע, תח, שמונה, תשע, עשר, זהו. מה הדיבר השני?
לא יהיה לך.
לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. תגיד לי או שאני לא פה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. נכון? זה איסור של
עבודה זרה.
עבודה זרה. אם כן, זה בין אדם למקום. יש עוד מצווה אחרי זה, מה? לא, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. זה גם בין אדם למקום. אבל זה בין אדם לעצמו שבבין אדם למקום. כלומר, בעוד שאיסור עבודה זרה הוא בין אדם למקום שבבין אדם למקום, לא תישא זה בין אדם לעצמו שבבין אדם למקום.
איך זה
מתפתח? כי בריא שאדם נשבע לשקר, הוא משקר לעצמו. עכשיו, מה נשאר לנו? בן אדם, הוא...
לחברו.
למה רק הוא עושה
מאמצים?
טוב. בן אדם, יפה, כל הכבוד. בן אדם לחברו, חושב בן אדם למקום. איזו מצווה זאת?
שבת.
שבת, נכון. שבת. זכור את יום השבת. לקדשו, זאת אומרת, יום השבת זה זכר למעשה בראשית, כלומר זה בא להעיד שיש מי שברא את העולם, אבל יש ממד חברתי, למען ינוח שורך ועמתך, ועמדך ועמתך כמוך. כן? זאת אומרת שיש פה גם ערך סוציאלי לשבת. אם כן, זה בן אדם לחברו שבן אדם למקום. טוב, כל השלשה הראשונה היא בן אדם למקום, ויש בה שלוש בחינות. עד כאן ברור. השלשה השנייה, מה היא?
כבד.
כבד מה?
את אביך ואת אמך.
את אביך וכו', ואת אמך. מה השישי? נו, נראה אם תנחשו.
אנחנו לא תדאר.
נכון. הנה, אתם רואים? הסרנו את הלוט. לא, כבד אביך ואמך, לא תרצח, לא תנאף. שלושת הדברים האלה הם פגיעות חמורות בין אדם לחברו. אבל ההורים שלי הם קצת שותפים עם הקדוש ברוך הוא ביצירתי, נכון? הוא קש כבודם, לכבוד המקום אומרים חזק. לא תרצח, זה בין אדם לחברו, פר אקסלנס. ולא תנאף, בין אדם לעצמו. שלושתם במסגרת בן אדם לחברו. יפה. תראו כמה שזה קל בסופו של דבר. מה נשאר לנו? לא תגנוב, לא תענה ברעך את שעקר, ולא תחמוד אשת רעך, שורו ועבדו וחמורו, וכל אשר לרעך. נכון? אז יש לנו פה איסור. לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד. לא תגנוב. אז כל זה אמרנו, זה נשאר לנו, אין לנו ברירה. זה בין אדם לעצמו. אלא שיש פה שלוש בחינות. לא תגנוב זה בן אדם למקום שבבן אדם לעצמו. לא תענה ברעך זה בן אדם לחברו שבבן אדם לעצמו, ולא תחמוד זה בן אדם לעצמו שבבן אדם לעצמו. מובן?
מובן.
מה לא מובן?
או שזה לעצמו או שזה לחברו, מה איפה זה מתחלק?
לא, בתוך בן אדם לעצמו יש בן אדם למקום לחברו ולעצמו.
בתוך בן אדם לעצמו יש לו
מקום. נכון, בדיוק כמו שבבן אדם למקום יש למקום לעצמו ולחברו.
אבל זה לא סותר.
מה לא סותר? למה? כי למשל, אם אני גורם לעצמי נזק, למשל אני נוסע בלי חגורת בטיחות, הנזק העיקרי הוא לעצמי, אבל אני עולה כסף לקופת המדינה על השיקום שלי, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שיש דבר שהוא דומיננטי בנקודה אחת, אבל יש לו השפעות היקפיות, מובן? זה כמו שלמשל, אם אני מאשן, אני גורם לעצמי נזק, אבל יש גם אישון סביבתי. אתה מאשן יחד איתי, אחד או מובן. אז גם פה, לא תגנוב, מה זה לא תגנוב? זה דבר שאדם עושה בסתר, לבד, בינו לבין עצמו. אף אחד לא גונב, נגיד, בגלוי. כשגונבים בגלוי זה נקרא בעברית גזל, לא תגזול. לא תגנוב, זה בסתר. אבל את מי אני גונב חוץ מאשר את עצמי? את דעת המקום, שאני חושב שריבונו של עולם לא רואה. אם כן, יש בו בן אדם למקום. וכאשר אני הולך להעיד שקר בבית דין, אני ודאי פוגע בחברי. אבל עיקר הפגיעה היא בעצמי, כיוון שאני משקר גם לעצמי.
אבל לא תגנוב גם בחברך.
מה זה?
לא תגנוב, אתה גם פוגע בחברך.
זה גם, זה גם, זה גם. אבל זה צריך להסתדר עם החלוקה, מה אתה? עכשיו, ולא תחמוד. כן, ולא תחמוד, זה בן אדם לעצמו, שבבן אדם לעצמו, ברור. טוב. אז כל זה כדי להבין שכשהחכמים דיברו על הקנאה, התאווה והכבוד שמוצאים את האדם מן העולם, הם דיברו לא סתם, הם דיברו על פי נוסחה קבועה של תורת המוסר, של היהדות ובכלל. עכשיו, אני רוצה להבין למה באמת בזמן הילדות עיקר הקלקול של האדם הוא בתחום הקנאה, וכשהאדם בוגר יותר בתחום התאווה, וכאשר הוא זקן יותר בתחום הכבוד. למה?
כי זה מה שמתמודדים בגילאים.
אבל השאלה היא למה זה מה שמתמודדים. אז היה, אז תן לי אפלטון להגיד לך. אפלטון, היווני, אפלטון. הסביר שהאדם בנוי משלושה חלקים. רגע, רגע, רגע. אני יכול למחוק, נכון? אפלטון הסביר שהאדם בעצם באופן בסיסי מורכב משלושה חלקים. הלא הם הגוף, הנפש והשכל. עד כאן דברי קודשו. אם אני מורכב משלושה חלקים, גוף, נפש ושכל, אז יש לי כמה יצרים? שלושה יצרים. יצר הקשור לגוף, והוא התאווה, ויצר הקשור לנפש, והוא הקנאה, ויצר הקשור לשכל, והוא הכבוד, בדרך האלימינציה. זה מה שנשאר לנו. זאת אומרת ש... גם בחייו של האדם יש התגברות של חלק זה או אחר, וזה מסביר את התפתחות הגילים. זה לא סתם שהשנים עוברות ואנחנו מציינים מספר חדש בשנות חיינו, אלא אנחנו גם עוברים שינויים בזהות שלנו. אז כשאני ילד, הגוף לא כל כך מפותח, אבל מה שמפותח זה הנפש. מה שנה, כשאני יותר בוגר, הגוף מתחיל לתפוס מקום, עד שהוא נחלש, ואז השכל מתחיל לתפוס מקום בפני עצמו, וזה המדרגה של הדרישה של הכבוד. אבל אם זה נכון כל מה שאמרנו, יוצא שהחיים זה מה זה פסימי? זה אומר שאני בעצם עובר משעבוד לשעבוד, מיצר ליצר. זה נורא מה שכתוב כאן. נכון? אך כשקוראים דבר כזה רוצים לצאת מן העולם. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, מוציאים אותו מדעתו, והוא בהחלט רוצה לצאת מן העולם, ויש אנשים שמתאבדים בגלל זה. כן? קשה להם מאוד לסבול את זה, שיש להם בעיות, או בגוף, או בנפש, או בשכל. אז מה עושים? למה רבי אלעזר הכפר כזה ככה דיקה אותנו? זה לא קפה. טוב, תודה. כן. התשובה היא שרבי אלעזר הכפר רצה לתת לך נתונים למהלך שלך, שתדע איפה, נגיד, עם מה להתמודד. גם שהאדם לא יתייאש, אדרבה, שידע שהיצרים הם חלק מן החיים. יש במסכת ברכות, יש איזה משפט קצת משונה. רוצים לשמוע משפט משונה במסכת ברכות? כן. מסכת ברכות נאמר, משל לבן של מלך, ששחו אותו ורחצו אותו, אתם יודעים מה זה שחו? לסוך, כן? שפשפו אותו, פינפנו אותו, והלבישו אותו, ונתנו לו כיס של דינרים בצווארו, והעמידו אותו לפני קובה של זונות. כלומר, בית בושת. אומרת הגמרא, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? כן, ולא יחטא. כן. כן, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? עד כאן דברי הגמרא. איך להבין את דברי הגמרא? אם אני אקח את זה כפשוטו, זה בעצם, הייתי אומר, פסימי לחלוטין. כלומר, האדם נתון בעולם במצב שבו כל הנתונים לחטא קיימים, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? יצא מן העולם, אוי ואבוי, חס ושלום. לא! ובחרת בחיים. אני יכול לענות. הרב קוק אומר שכל הביטויים האלה שבתלמוד, זה מה שאומר היצר הרע. אבל זה לא מה שאומר היצר הטוב. כלומר, התלמוד מספר לך את כל הנתונים של היצר הרע. כדי לומר לך מה? אנחנו מכירים את כל זה, לא התעלמנו. ואף על פי כן אפשר להתגבר. כלומר, החירות גדולה מכל אלה. זה מה שזה אומר. נכון?
איפה הוא מוצא את החירות?
כי הרי אם היצר הרע יש לו נאום, סימן שיש גם נאום הופכי. נכון? זה מה שנאמר כאן. אגב, יש בעולם שיטה תיאולוגית שכל כולה בנויה על שלושת הדברים שדיברנו עליהם. על שפיכות דמים, על גילוי עריות ועבודה זרה. אבל מרוכז. זה השיטה הנוצרית. כן? הנצרות אומרת כך, שהייתה איזו אישה נשואה שזינתה עם אלוהים. נכון? אלוהים הכניס אותה להיריון. זה מה שהם אומרים, כן? אני לא ממציא את זה. אם כן, אין לך גילוי עריות גדול מזה. וגם הם אומרים שאותו אלוהים נהרג. אין לך רציחה גדולה מזו. והם אומרים שהאלוהים נהיה אדם. אין לך עבודה זרה גדולה מזו. כלומר, זה במרוכז, שלושת הדברים האלה כאחד. לא רע, אה? זה יצירת מופת, קוראים לזה. כן. למה נזכרתי בזה הערב? לא יודע. טוב. זאת שאלה מעניינת. לא, באמת זאת שאלה גדולה. באיזו מידה הנצרות גרמה התקדמות, ובאיזו מידה היא גרמה לנסיגה? ואני מוכרח כאן להעלות שאלה קשה, כי אתה העלית את זה. אני התכוונתי להגיע למשנה הבאה, אבל אתה עצרת אותי באמצע. תארו לעצמכם כיתה שבמשך מכיתה א' עד כיתה י"ב היה להם אותו מחנך. מחנך דגול ונפלא. ומסיבת הסיום של כיתה י"ב הייתה קרב סכינים. שואלים את המחנך, מה? זה מה שעשית? והוא אומר, אני אמרתי רק דברים טובים. אבל אם אתה אומר רק דברים טובים, וזאת התוצאה, אז יש בעיה. שתי מלחמות עולם ושואה אחת, והירושימה אחת, זה מה שנעשו על ידי אירופה הנוצרית, זה מעורר שאלות. דיברתם על אהבה, לא? יש איזה קושיה? הבטחתם אהבה? משהו לא הלך שם. כן, אפשר לעשות רשימה חלקית. רשימה חלקית. כן? אז יש איזה קושיה. כן? אז השאלה אם זה היה טוב או לא טוב. אבל אני רוצה קצת יותר להעמיק. הרי זה קל לבוא בטענות כאלה. יש לנו רשימות מוכנות. כל פעם שיש לנו שיח עם הנוצרים, אנחנו מוצאים את הרשימות האלה. אבל אני רוצה לשאול קצת יותר לעומק. יש, הרי הנצרות ממה היא בנויה? על מה, על איזה יסוד היא נשתלה? אתם יודעים על איזה יסוד?
יהדות.
על היהדות, כן. אני אמרתי כמה פעמים לנוצרים, אין הגדרה לנצרות שאיננה כוללת את היהדות. כלומר, נוצרי מגדיר את עצמו ביחס ליהדות. היהודי לא מגדיר את עצמו ביחס לנצרות. הוא עומד בפני עצמו. כלומר, יש נצרות בעולם, אין נצרות בעולם, עבור היהודי זה לא משנה שום דבר בהגדרה של עצמו. זאת האמת, מה אפשר לעשות. עכשיו, הבעיה היא אחרת. יוצא לפי זה שהנצרות היא סוג של השפעה של היהדות. כך שאם יש לי מישהו אחריות על מה שקרה שם, צריך להחזיר את זה דווקא אל המקור, אחריות מיניסטריאלית, על כל הפשלות, כלומר, כל פעם שאנחנו תוקפים את הנצרות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה אנחנו טעינו. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. אבל השאלה האם זאת הייתה הדרך היחידה להשפיע. ייתכן היה להשפיע בצורה אחרת, בצורה אוסמוטית. אוסמוטית. אוסמוזה? זה פיאפוע. זאת אומרת, לא באמת, פיאפוע. יש, אני רוצה להביא דוגמה היסטורית לאפשרות כזאת. ידוע לכם שבמאה החמישית לפני הספירה הנוצרית הופיעה בפרס דת חדשה, הדת של זרתוסטרה. נכון? מה היה היסוד של הדת של זרתוסטרה?
גנוסטים.
לא, לא גנוסטים. לא, זה אתם קצת בלי אנכרוניזם בבקשה. הדת של זרתוסטרה בנויה על הרעיון שהעולם מנוהל על ידי שני כוחות. האחד טוב והשני רע.
זה גנוסטים.
גם הגנוסטים אמרו את זה אחר כך. אבל אז לא קראו לזה גנוסטים. בסדר? אז אם יש אל טוב ויש אל רע. עכשיו, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של אומות העולם שהעולם האלילי החליט לבנות את החיים הרוחניים שלו על נוסחה מוסרית. מלחמת הטוב ברע זה אומר שהעולם בנוי על המוסר. שאלה, מי השתיל להם את הרעיון הזה? מה היה באותו זמן מצבו של עם ישראל?
בגלות.
באיזה גלות?
פרס.
נכון. בדיוק אז היהודים נמצאים בפרס, ובדיוק אז מישהו בעולם האלילי אומר שצריך לבנות את הרוחניות על יסוד הטוב והרע. מה זה אומר? זה אומר שעם ישראל לא אמר להם איך להקים את הדת של זרתוסטרה, אבל עצם הנוכחות פעפעה. מה שנקרא באופן אוסמוטי. בסדר? זאת אומרת שאתה לא דוחק את אומות העולם לאמץ את הזהות היהודית לפני הזמן. לעומת זה, מה עשתה הנצרות? הנצרות אמרה לגויים ברברים, אתם ישראל. והם לקחו את זה ברצינות. והם כפו על עצמם נורמות שלא התאימו למצב ההתפתחות שלהם באותם הימים. מה שיצר תסכולים עמוקים מאוד, והתסכולים האלה באו לידי ביטוי יותר מאוחר, דרך פרצי הברבריות הגדולים של העת החדשה. לכן, אני שוב חוזר על השאלה שאתה שאלת, האם הנצרות הועילה, נצטרך פעם לעשות חשבון באחרית ההיסטוריה ולספור מה היה הרווח ומה היה ההפסד. עד כאן מובן. אז זה היה בגלל הנצרות, כן? אפשר להמשיך למשנה הבאה? טוב. הוא היה אומר. מי זה הוא? מי? מי? מי?
רבי אלעזר הכפר.
כן, בשבילך רבי אלעזר הכפר, הוא לא חבר שלך. כן? טוב. אז רבי אלעזר הכפר.
מה זה הכפר?
למה קראו לו הכפר? הכפר. יש אומרים שהוא היה מגדל צלף.
צלפים? שעשו את החמוצים?
כן, בדיוק. הצלף נקרא כפריסים. כן. קייפר באנגלית, כן. בבקשה.
זה היין כפריסים ש...
יש אומרים שזה היין כפריסים שבפיתום הקטורת. כן. מה? כן. אני מוכן להתייחס, אבל תזכרו שאני רציתי לבוא את המשנה הבאה, זה לא אשמתי.
לא, כן. זה מעניין מאוד.
לא, לא, זה בסדר, כן, כן, בבקשה.
בסך הכל, גם היהדות, כך הרבה זמן נדחה, וגם אנחנו קיבלנו
את התורה, עוד לא היינו מתאים ברמה, ויקרנו הרבה שנים, אולי נדחה, ואני אלה ממש לא מעולים בעצם. זאת אומרת, את אומרת דבר מעניין, זאת אומרת שבעצם גם העם היהודי קיבל את התורה לפני זמנו. נכון? לא, לא, זה לא את אומרת, זה הגמרא אומרת. כן? התלמוד אומר שהתורה ניתנה מוקדם מדי.
אבל גם במהלך ההיסטוריה, זה לא שהעם היהודי היה חף כמודה זרה ומי...
כן, כן, זאת אומרת... אולי אפילו יותר מזה, אולי דווקא זה שאנחנו נתינו למעשים קיצוניים, זה היה בגלל התסכול הזה שקיבלנו תוכן שלא מתאים לנו. נכון. נכון. את אומרת דבר מאוד מעניין. אתם שומעים מה שיש דמה אומרת? יש מקור בתלמוד, וזה חוזר בכמה גרסאות, שבעצם התורה לא מתאימה לעם ישראל. ניתנה לפני הזמן, וזה מה שנאמר שהתורה ניתנה בכפייה. כן? אז בעצם מה שאני טוען כלפי הנצרות, צריך לטעון גם כלפי היהדות. מה התשובה? שזה נכון. אלא מה? אנחנו למדנו כבר מה המחיר של הקדמת הזמן. אז יכולנו, כשהתחלנו ללמד את הגויים, גם כן לשים לב לדבר הזה, ולא שמנו לב. בסדר? לא, אברהם, יצחק ויעקב הם, הייתי אומר, מחוץ לקטגוריה הזאת. הם אנשים משכמם ומעלה, יוצאי דופן מכל הבחינות. אנחנו לא מדברים על האבות, אנחנו מדברים על הבנים. וניתן לומר שכשהיינו במצרים, היינו סך הכל לא רחוקים ממצבם המוסרי של המצרים, לפי איך שזה מתואר ביחזקאל, פרק כף. כן? ולכן אפשר לומר שלתת תורה כל כך נעלה לאומה, שהיא הייתה במצב כל כך לא פשוט, זה בהחלט מחיר. אנחנו שילמנו על זה מחיר. אלא מה? מה נאמר? למה בכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה את זה? שהוא נתן את התורה לפני הזמן. למה הוא עשה את זה? כי בלי זה היה עוד יותר גרוע. בסדר? נכון. אז מוכנים לשלם את המחיר של התסכולים, אבל התסכולים נשארים. נכון? כמו שאומרים בתפילת הנעילה, תסכולי שנים רבות. נכון? מה זה לא? טוב. עכשיו, זהו. אפשר להמשיך? או שיש לכם עוד שאלות על הנצרות? אתם עושים שיעור על נצרות? זה בסדר. לא, על תיאולוגיה נוצרית. תוציא את הברית החדשה. מה אתה אומר? דבריך הם דבריו של ירמיהו הנביא.
מה הוא אמר?
מה שהוא אומר.
מה הוא אמר?
מה שירמיהו הנביא אמר. הוא אומר שהתורה היא קצת גדולה על אנשים, ולכן אנשים לא מקיימים אותה. בסדר? אגב, ממתי בני אדם לא מקיימים את התורה?
מאז ומעולם.
מההתחלה. מאז שהיא ניתנה, הם מכירים את הסיפור, רק משה מזיז את הראש, עושים את העגל. כן? כלומר, זה לא משהו מקרי ככה שמופיע. יותר מזה, התלמוד אומר משהו מדהים. מתי עם ישראל חשב לעשות את העגל? מתי הייתה לו המחשבה בפעם הראשונה?
לא,
לפי התלמוד עוד לפני.
כשראית המצרי?
לא, כשראית המצרי, אז עם ישראל לא... לא, אני אגיד לכם מתי. כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא תעשה לך פסל. בדיוק באותה שעה, עלה להם בראש, יאללה, נעשה את העגל. בול, כן, בשעה הזאת.
זה כמו בחינוך של ילדים, אתה אומר להם לא, זה בסדר.
כן, כלומר, זהירות צבע טרי. בסדר? לא לנגוע, כן? לא לנגוע בכרטיס. אתה שם חץ גדול, לא לגעת. שמה, לא לגעת. אז זאת אומרת, יש איזה משהו בנו שמתנגד לכפייה הזאת, כן? אלא מה? אתה אומר, לא הייתה ברירה. ריבונו של עולם ראה שאם התורה לא תינתן באותם הימים, למרות שאיזשהו מינימום של הכרה מוסרית, מינימלית, וכולי, בכל זאת, אי אפשר להגיד שזה היה פראי אדם מוחלטים, אבל בכל זאת, בלי זה, העולם היה מדרדר יותר. אבל יש מחיר לכל דבר, והמחיר הוא התסכולים שעם ישראל סוחב איתו במשך כל הדורות. נכון, אז מה? אבל היא מן השמיים. אבל היא מן השמיים. לא בשמיים היא, אבל היא מן השמיים. שזה בר השגה אני מסכים, אבל באיזה מחיר? כן? אז עכשיו, אתם רוצים לשמוע את דברי הנביא ירמיהו? מילא אם זה הדברים שלי, אני מבין, אבל ירמיהו, קצת כבוד, לא? בפרק למד א', אומר הנביא ירמיהו, דווקא זה פרק שהביטוי שמה מתאים קצת למה שאתם מבקשים. הנה ימים באים, נאום השם. ו?
שלחתי.
מה?
שלחתי.
לא. יש, האמת היא שהביטוי הזה מופיע כל כך הרבה פעמים בתנ״ך שאפשר להכניס מה שרוצים. כן. גם זה יש בירמיהו, אבל זה לא זה. בפרק למד א', הנה ימים באים נאום השם, וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם. ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים. מה זה החזיקי בידם?
משכתי אותם.
משכתי אותם, הכרחתי אותם. כן? אבל זה טוב שתעברי את הכביש, אבל היא לא רוצה. בסדר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הכריח אותנו לדבר שאנחנו יודעים שהוא דבר טוב, אבל בכפייה. כשאתה כופה עליי דבר שאני יודע שהוא דבר טוב, אבל אתה כופה אותו, מה התגובה שלי? דחייה. אנטגוניזם, התנגדות, איך שאתם רוצים לקרוא את זה. כן? אז מה אומר הכתוב? לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי. פשוט. הנביא בעצמו מודה. כיוון שזה היה בכפייה, אז הם הפרו את בריתי. ואנוכי, בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי בם? כן, יראה אליהם מי הבוס, מי הבעלים. כן? בעל, מישון בעלות. כי זאת, זאת אומרת, מאז מתן תורה, יש משחק כיפוף ידיים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. לפעמים הקדוש ברוך הוא מצליח לכפות עלינו, אבל אחרי קצת זמן אנחנו דוחים בחזרה. נכון? כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי הימים ההמה. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם איך טוב הנה, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. כלומר, התורה תנבע מספונטניותם הפנימית. זאת אומרת, זה יבוא מקרבם, על ליבם איך טוב הנה. ואז מה נאמר? ולא ילמדו עוד איש את רעהו. יפסיקו גם ללמד, כי גם ללמד את חברו יש בזה כפייה. כי ממה נפשך, כמו שאומרים, אם מה שאתה בא ללמד אותי מתאים לי, אני אמור לדעת את זה לבד. ואם זה דבר שלא מתאים לי, אני לא רוצה לשמוע. ולכן יבוא יום שגם ללמד איש את רעהו, גם זה יתבטל. ואז לא יהיו יותר שיעורים, כל אחד מאיפה ילמד? מתוך עצמו. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולה. כלומר, בתוך האדם יהיה מעיין פנימי המלמד אותו דעת אלוהים, בלי הזדקקות של האחד לחברו.
לא, לא, אחרי זה למד את הרגועים.
רגע.
איך זה
שהוא לגן למצב הזה? רגע, לצורך זה, זה בדיוק העניין. אז לצורך זה, צריך שיהיה מצב היסטורי, שבו עם ישראל מפסיק להיות כפוי על ידי התורה. עכשיו, זה לא פשוט בכלל, כי ברגע שאתה נכנס לארץ ישראל, יש לך ברירה, בימי יהושע בן נון, מה, אתה תישאר תקוע במדבר? ברור שלא. ואחר כך דור אחרי דור, אנשים יושבים בארץ ישראל, מעמידים מלך, עושים מלחמות, הייתי אומר, זה כפייה היסטורית. מתי הכפייה מפסיקה? כאשר יש אפשרות להפסיק את הקיום היהודי. וזה קרה פעם ראשונה בימי מגילת אסתר. במגילת אסתר הייתה אפשרות ממשית של התבוללות, של אובדן הזהות היהודית. ואז באמת היינו גומרים עם הסיפור הזה. אלא מה? שהחלטנו להוסיף לעצמנו מצווה. במקום לבטל את המצוות, הוספנו לעצמנו עוד מצווה, קריאת המגילה. השתגענו, נכון? ובעצם אפשר לומר, מימי הפורים ואילך, אומרים חז"ל, התורה מפסיקה להיות בכפייה. ביקשנו את זה. כן, חזרו וקיבלוה בימי אחשוורוש. אבל זה לא היה במצב האופטימלי שלנו, זה היה במצב של פיזור. לכן צריך להיווצר, כדי להשלים את התמונה, עוד מצב של זהות יהודית לאומית עצמאית, שמגדירה את עצמה בלי זיקה לדת. קוראים לזה הציונות החילונית. הציונות החילונית באה כשסוף סוף הגיע הזמן שבו עם ישראל יכול להגיע לדעת אלוהים מרצון והכרה. לכן זה לקח כל כך הרבה אלפי שנים עד שהחילונות ניצחה. אם היא ניצחה, זה סימן שהגענו סוף סוף לבשלות כזאת, שבה אנחנו יכולים לקבל עול מלכות שמיים מרצון, ולכן ברוך השם זה הגיע. מובן?
אבל החילונות לא מקבלת.
החילונות יצרה זהות יהודית, שמגדירה את עצמה כיהודית בלי זיקה לסמכות ההלכתית התורנית. ואז יש אפשרות של קבלה מרצון. זה בדיוק מה שאומר הנביא ירמיהו, שזה יבוא מליבם. ברור? תהליך של בירור עצמי, ואז קבלת עול מלכות שמיים איננה מתוך לא סמכות ולא הפחדה ולא כלום, אלא מתוך בירור. ודאי שהם לא יודעים את זה. עכשיו יוצא לפי זה, מה? זה ברמה הכללית והפרטית כאחד.
אז זה באדם חילוני שחוזר...
יוצא לפי זה שהיחידים שנדפקו מכל הסיפור הזה, זה דתיים.
כן. אז באדם חילוני שחוזר בתשובה, בעצם עובד תהליך הזה?
ודאי, כן, בבקשה. אני לא שומע.
אתה אומר שהעלית להפריד את המדינה?
חס ו... אז יודעת מה? גם זה. כלומר, זה מה שנקרא בקבלה, אפשר למחור, כן? כיוון שאתם לא מגיבים, אז אני מוכר. קוראים לזה בקבלה, אולי ניקח צבע אחר. סוד הנסירה. סוד הנסירה. איך עושים את זה? יש תיאור בתורה, בנה להכיר, מה שאתם רואים פה זה ציור סכמטי, זה ציור סכמטי של
אדם
הראשון, יפה, נכון? עכשיו, באדם הראשון היו שני צדדים, צד אחד זכר, צד אחד נקבה, וכל אחד היו לו פנים לכיוון השני. בסדר? לא יכלו לראות אחד את השני. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ירדים את האדם, חתך אותו לשניים. ועכשיו הם יכולים לראות אחד את השני. בסדר? עכשיו, יש דבר מעניין שקורה בשלב הזה. החיתוך נעשה באיזה מצב?
של
תרדמה.
של האדם
או של האישה? של האדם, מה זה האדם? האדם זה האיש והאישה, נכון? כלומר, האדם נחתך לשניים תוך כדי שהוא רדום. אתם חשבתם אי פעם מה המשמעות של זה שבני אדם נרדמים? זה דבר נורא להירדם. כי זה אובדן ההכרה. מה שמייחד אותי מכל הבריאות שבעולם, מה שעושה אותי לנזר הבריאה, זה ההכרה. כשאני ישן, אני הופך להיות בדיוק כמו האבנים. אין הבדל. כן? אני סך הכל גוש. נכון? מה שאין כן, כאשר אני ער, אני כל כולי מלא מעצמי. אז אם כן, נושא שתרדמה, מבחינה מסוימת, היא מצב של משבר נורא בזהות האנושית. אפילו המדרש אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא הרדים את האדם, המלאכים באו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אמרנו לך לא לברוא אותו, תראה איך הוא נראה עכשיו. אמר להם קצת סבלנות, חכו, זה אני עושה לו ניתוח. בסדר, אבל זה דבר מעניין, כלומר, האדם איבד את ההכרה. אבל דווקא האובדן הזה של ההכרה אפשר לו בחירה שכלית של בת זוגו. כי כאשר הוא מתעורר והוא רואה אותה חיצונית לו, והיא רואה אותו חיצוני לה, אז הם בוחרים זה בזה. לפני כן הם היו ללא בחירה. הזכר של הנקבה הזאת והנקבה של הזכר הזה, זה היה כפוי. דווקא התרדמה והנסירה הפכה את התהליך הזה לתהליך בחירי. הוא בוחר בה והיא בוחרת בו. יוצא לפי זה שהתהליכים המביאים לשלמות ההכרה הם תהליכים של נסירה. יוצא שכדי שערך יתברר צריך לנסר אותו. איך מנסרים? מי הוא המסור? אז יש כל מיני מסורים שפועלים בעולם כדי להפריד את הערכים. חלק מן המסורים זה מה שאת הזכרת. כל זה כדי לענות על השאלה שלך, את שמה. כן. כן, כן, כן. אחד המסורים זה אלה שפועלים להפרדת הדת מהמדינה. האם זה יעלה בידם? התשובה היא, בסופו של דבר לא. כי הדת תבחר את המדינה והמדינה את הדת. אבל זה נכון שיש תהליכים. התהליכים האלה אף פעם לא יזומים, כמו שהתרדמה לא יזומה. אבל זה קורה. כן, בבקשה. אגב, יש, אני רוצה להגיד לכם, יש איזה סקר, הוא לא סקר גוטמן. מכירים? סקר גוטמן? אה? מכון גוטמן לסטטיסטיקה, נו. המכון הגדול בעולם לסטטיסטיקה. כל 10 שנים מכון גוטמן מפרסם סקר שבו הוא בודק את מצב האמונות הדתיות והעשייה הדתית של הציבור היהודי בישראל. יש כל מיני פרמטרים שמודדים. למשל, מה אחוז אלה שעושים ברית מילה? האחוז של שומרי שבת. אחוז של מאמינים באלוהים, וכל מיני דברים כאלה. אני לא אגיד לכם עכשיו את כל הפרטים, אבל דבר מעניין יש שם. הרוב רוצה שיהיו נישואים אזרחיים, והרוב רוצה להתחתן ברבנות. לא, זה שני נתונים, שני באמת.
זה אפשרות לבחור.
זהו, רוצים. רוצים את זה, אבל בבחירה.
אבל זה
כורח
מסיבות.
זה מה
זה?
מה?
זה כורח מסיבות.
מה זה כורח מסיבות?
זאת אומרת, שהיום כדי לקבל
לא, אבל זה בדיוק מה שאני אמרתי, שאותו רוב שרוצה שלא יהיה נישואים ברבנות.
אם היה את האפשרות לא לעשות את זה, אז היה משנה את כל
התמונה. לא.
היום המצב מעלה אותך לדעת.
אבל לא הבנת מה שהסקר אומר.
לא, הסקר, כמו שאני אמרתי, הסקר אומר שרוב אנשים מעדיפים את הנישואים אזרחיים.
לא.
אבל עדיין נישואים את הנישואים.
לא, לא, זה לא מה שהסקר אומר. לא הבנת מה שאמרתי. כן, לפחות תסמוך עליי שאני יודע מה אני מבצעת. הסקר אומר ככה, הרוב רוצה שהחוק יאפשר, אתה מקשיב? הרוב רוצה שהחוק יאפשר נישואים אזרחיים, אבל הרוב רוצה אישית, גם כשיהיה מצב של נישואים אזרחיים, הם רוצים להתחתן ברבנות. הבנת את זה? אז זה לא מה שאמרת.
אבל אם הרוב רוצה, אז
אוקיי, אוקיי. אבל זה בדיוק אילוסטרציה של מה שאני אמרתי. שיש כאן בירור של הרצון החופשי. כן, בבקשה, אדוני.
הרב הסביר פעם בעניין של...
אני גם רוצה לספר לכם סיפור שמישהו סיפר לי. שכשהוא היה ילד בחיפה, הוא פגש אדם שפתח את המאפייה שלו בפסח. שאל אותו, מה קרה? כל השנים סגרת. מה קרה שעכשיו אתה פותח? הוא אומר, כי עשו חוק שאסור למכור חמץ בפסח, אז אני דווקא פותח. כן. טוב, מה אתה אומר?
הרב הסביר פעם בעניין של הוראה לגבי המן, לגבי שישי, לגבי שבת.
כן, כן, כן.
עולה שהעם, כאילו, בלי שמשה ציווה, העם כן עשה את זה, ואמרת שזה כאילו משהו כמו איזו אינדיקציה שהעם בוחר באופן כללי בתורה.
נכון, נכון.
עכשיו דיברנו הרבה עדויות הפוכות, זאת אומרת ש...
אבל זה קרה במדבר. המדבר זה מקום תיאורטי, זה לא מקום ממשי. המדבר זה לא ההיסטוריה, המדבר זה במדבר, בין ענני הכבוד, מציאות לא נורמלית. טוב, אז זהו, זה היה לגבי הנצרות. כן.
המשנה הבאה.
מה? המשנה הבאה, כן. אפשר להמשיך? טוב, כן, בבקשה. אתה רואה? למד א'. כן, כן, משם הנוצרים לקחו את הביטוי ברית חדשה, אבל כיוון שהם לא יודעים לקרוא, אז הם פירשו את זה כמו שהם רוצים, אבל זה פירוש ממש הוא הפוך מכוונת הכתוב. ולא עוד, שמיד אחר כך כתוב, כה אמר השם, רוגע הים ויהמו גליו, אם יימדו שמיים ממעל, ואם יחקרו מוסדי ארץ מתחת, גם אני אמאס בזרע בישראל על כל אשר עשו. כן. זה באותו פרק. שם נאמר, שם הקדוש ברוך הוא לא בועץ מעם ישראל. אז זה קצת לא עובד, הסיפור הזה. טוב.
רב, מחילה ממך, אפשר לשאול שאלה?
לא, לשאול שאלה.
אם אפשר.
כן, כן, אפשר. מה השאלה?
סוף הנסירה, אתה אמרת שהאדם, הוא שם לב שהוא לא טוב להיות לבד, נכון?
לא. לא. זה לא נכון. לא כתוב בשום מקום שהאדם שם לב שזה לא טוב להיות לבד.
אתה אמרת שנפל את אדמה.
נכון.
והוא ראה שהוא לא טוב להיות...
לא. אתה, זה שהוא נרדם זה נכון.
לא טוב להיות האדם לבדו, עשה בזה
בגלל. מי אמר לא טוב להיות האדם לבדו? הקדוש ברוך הוא אמר את זה.
כן.
כיוון שהשם אמר שזה לא טוב שהוא לבדו, ניסר אותו. עשה אותו שניים.
הוא ראה את זה, הקדוש ברוך הוא לא אדם.
מה?
הקדוש
ברוך הוא אמר את זה, לא האדם. האדם דווקא היה טוב לו עם עצמו. כן? בבקשה. אני חושב
שהאדם בעצם ניסרו אותו לשתיים.
נכון. נו, איפה כתוב שהאישה לא נרדמה?
לא, לא, כתוב שהאדם נרדמה.
רגע, כתוב שהאדם או האיש?
האיש, האדם.
האדם, מי זה האדם?
האדם.
זה שניהם. זה זכר ונקבה, כן.
זה זכר ונקבה, לא חליפו את השם. אדם נשאר אדם ואישה.
לא, מה פתאום?
אדם נשאר.
לא, לא נשאר אדם. הפכו לאיש ואישה. נכון. טוב.
מתעוררו?
לא.
הם משנים עד עצם היום הזה.
לא, לא, זה, לא, לא, זה מעניין. זה נכון. הכתוב לא אומר שהאדם מתעורר. סימן שעד עצם היום הזה אנחנו בתרדמה. לא, זה לא בצחוק. כי מי שרדום לא רואה את המציאות כפי שהיא. אנחנו הרי לא מכירים את המציאות כפי שהיא באמת. כך שאנחנו בתרדמה. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שהשופר של ראש השנה פירושו עורו ישנים משנתכם, והקיצו מתרדמתכם. כלומר, זה כמו אדם שנמצא בחלום, ומישהו מנסה להעיר אותו, מנער אותו, והוא לא מתעורר, אבל הוא מרגיש שקורה משהו. משהו פורץ לתוך החלום שלו. אז מדי פעם, בראש השנה, יש משהו שפורץ לתוך החלום שלנו. מובן? יבוא יום אולי שאנחנו נתעורר, מי יודע אם זה יהיה טוב. אבל בינתיים זה כך, כן? טוב. יהויין בספר הנפלא של לואיס קרול, עליזה בארץ המראה. עליזה בארץ המראה. לא, יש עליזה בארץ הפלאות. לואיס קרול כתב סדרה של ספרים על עליזה. היותר מפורסם זה עליזה בארץ הפלאות. אבל יש גם עליזה בארץ המראה. ותקרא את זה שם ותהנה. מה כתוב? מה שכתוב שם.
מה קשור?
לא, זה לגבי התרדמה. אתה תראה שם, העניין של התרדמה, זה מאוד מרכזי שם. כן, בבקשה.
הנבואה זה מצב של נבואות, נגיד? הנבואה זה מצב של...
יכול להיות שקצת מתעוררים, כן, אבל השאלה היא עד כמה. כן? הרי התלמוד אומר שהניבים לא ראו את הכל. שהניבים ראו עד ימות המשיח, לא יותר מזה.
ימות המשיח זה היום.
אבל הם לא ראו עולם הבא, למשל. לא ראו. זה טוב שיש תרדמה, כי זה יוצר בועה אוטונומית להכרה של האדם. אם לא הייתה לנו הבועה הזאת, לא יכולנו לתפקד כבני חורין. אז זה טוב שאנחנו בבועה. כן, כן.
מה אתה אומר? מה המשמעות של חנוך ואליהו בהתעוררות לתרדמת הזאת?
חנוך ואליהו? טוב, הם לא באו, הם באו מהעולם שלפני זה. הם לא באו מהעולם של האדם הרדום. הם באו מעולם אחר. בסדר? בבקשה. מה?
שם ישראל היה במצרים.
כן, אני רוצה אולי להסביר משהו לגבי התרדמה. כן? זה כמו שפעם שי צ'רקה, באחד מהקומיקסים שלו, צייר שני אנשים שמדברים אחד עם השני ואומרים, אולי אנחנו סתם איזה המצאה של איזה קומיקסאי. טוב, מה אתה אומר?
עם ישראל היה במצרים. המצרים, באופן כללי, כל אחד בצורה פרטנית היו רשעים, גדולים. אבל כל הרשע הזה, בסופו של דבר, יצא את התנאים בשביל לגדל את עם ישראל.
נכון.
עכשיו אני שואל אותך, האם ניתן להגביל את המצב של החילונות לרוב החילוני במדינה למשהו דומה? זאת אומרת, כמו שאתה אומר, זה יוצר איזשהו קרש
קפיצה
לעולם טוב יותר, אבל בסופו של דבר, בצורה
פרטנית,
כל אחד
מאיתנו מורשע. אוכל אותה. כל אחד מאיתנו מה?
מחילונים מורשע.
כל אחד מהחילונים מורשע.
אבל מסתכלים בגדול, אתה צודק. מסתכלים בצורה פרטנית, לא
מקיים מצוות, שבנים דין וחשבון. אני רוצה להגיד פה שני דברים. א', אני רוצה קצת להגן על המצרים. שתיים, אני רוצה קצת להגיד משהו על החילונים. בסדר? אני חושב שההקבלה שעשית היא לא נכונה, אבל זה מאוד מעניין. בכל, צריך להבין. הרי אנחנו מדברים על תהליכים שהם בעצמותם דברים רעים, שתוצאתם היא טובה. למשל, שעבוד מצרים זה משהו רע. לשעבד את בני ישראל זה משהו רע. קל וחומר, אם אתה בעצמך משועבד, שזה ממש לא נחמד להיות המשועבד. כן? אם כי כבר אמר סוקרטס, שיותר טוב לסבול את העוול מאשר לעשות את העוול. כן? יותר טוב. אבל זה גם רע וזה רע. אבל אמרה התורה, לא מחפש לא בגמרא ולא בזוהר. תורה. בתורה שבכלל כתוב, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. עכשיו זה דבר מדהים אם אתה מבין את זה. זה כאילו שהתורה הייתה אומרת, כשאתה מבקר באושוויץ, תגיד תודה לגרמנים שהם דאגו לך למגורים. כן? זה בערך מה שזה אומר. כן? לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו, הוא טיפל בך, לא? כן? אלא מה? יש הכרה שכנראה ממצרים נוצרה הזהות שלנו. אנחנו כמין, יש כמין תבנית שמכוחה נוצרנו אנו. אז קודם כל בוא נגן קצת על המצרים. דבר אחד. אבל הם עשו לך, לא, אבל לא תתאב, כי הם עשו משהו טוב. לא, זה לא בדיוק אותו הדבר, אבל קודם כל רציתי לאזן את התמונה בכל זאת. כן? בסדר. עכשיו, לגבי החילונות, יש מעמד, מבחינה הלכתית, זה שונה לגמרי מהרשע המצרי. מסיבה פשוטה, שלפי ההלכה, אדם שאיננו יודע שדבר מסוים מחייב אותו, הוא לא מחויב בו. זה המעמד המפורסם של התינוק שנשבע בהלכה, שלא מבינים אותו תמיד. זה אומר, למשל, אם אני לא יודע שדבר מסוים הוא אסור, אז אני לא נותן את הדין על זה שאני עושה אותו. אתה מבין אותי?
אבל החילוני שלומד יהדות,
אז כן יודע. אה, כן? חילוני שלומד יהדות, אני לא בטוח בכלל שיש לו תביעה לקיימה, כי כשהוא רואה איך שהיא... טוב. כן. מה?
מה שאתה אומר, מה אתה, חילוני, לגלות את
האמת מעבור היסורים, אם יש כל כך הרבה
יסורים, שאחרי זה יצטרך לתת עליהם את הדין. אם אתה שואל מבחינת הכדאיות, זה לא כדאי.
זה כדאי?
לא.
התשובה רק יותר...
לא, 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 לא. אני רוצה להבין משהו. התשובה זה לא דבר כדאי. זה דבר אידיאלי. כלומר, אידיאליסט לא עושה דברים בגלל שהם כדאיים. בגלל שהאידיאליסט תמיד אוכל אותה. תמיד נדפק. אז למה האידיאליסטים... הם אידיאליסטים, הרי זה לא כדאי, כי הם לא שואלים את עצמם שאלות של כדאיות. מה? רגע, הבנת אותי?
לא הבנתי, לא. אני לא נרצה לעזור בתשובה.
אם זה מצד הכדאיות, אז זה מה שהם מעניינים. נכון, כי יש דברים שאנחנו עושים לא בגלל שהם כדאיים, אלא בגלל שהם אמת. שמעת על המושג הזה? האמת היא לא כדאית.
האמת היא אידיאל.
האמת היא אידיאל. הרי אם האמת תגרום לי שאני אוכל אותה, אז אני בכל זאת עושה את האמת. נכון? הגיעו אליי לפני שבוע שלושה בחורי ישיבה, שבאו לשאול אותי שאלות בענייני אמונה. ומה הייתה השאלה המרכזית שהטרידה אותם? הטרידה אותה מהבעיה שיש בתוך היהדות עצמה מחלוקות. אמרתי להם, למה זה, כל זה אכפת לכם? אמרו לי, כי אנחנו רוצים לדעת איך ידונו אותנו למעלה. אמרתי להם, ומה אכפת לך להישרף? הרי אם אדם פישל פשלה גדולה, והתיקון שלו זה להישרף, אז זה כדאי. מובן? אבל אם נגיד אדם עשה פשלה ולא שורפים אותו, מסכן, נשאר כמו שהיה.
תחליט, כדאי או לא כדאי?
אני אומר, זה כדאי בגדול, אבל זה לא כדאי בקטן. זאת אומרת, ודאי, במובן הזה, שהמוטיבציה, כלומר, יש איזו כדאיות בנאמנות, לאידיאל שלי. אבל זה לא כדאי במובן הפרטני. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל שאני אידיאליסט, אני דווקא, החלק שלי יהיה גרוע. אבל זה עדיף מאשר להצליח על יסוד של רשע. מובן? כלומר, אם אני יכול, על ידי שאני ארצח מישהו, ואני אהיה בטוח שלעולם לא יתפסו אותי, ואני אהיה מיליארדר על ידי זה. זה כדאי, לא? נכון או לא? כדאי. לא. באופן אמיתי זה לא כדאי. אף על פי שבאופן טכני אני מרוויח, אבל מבחינת האי-נאמנות שלי לעצמי, לתביעה המוסרית שיש בקרבי, זה הרס מוחלט. מובן? זה הכוונה. ולכן אם אתה שואל, האם כדאי לאדם לחזור בתשובה? תשובה ודאי שרצוי שיחזור בתשובה, אבל שאלה אם זה כדאי, תשובה היא לא, זה לא כדאי. אבל זה אמיתי. תמיד את ההבדל?
כדאי בגדול.
תקרא לזה כדאי בגדול. אבל השאלה היא אם המוטיבציה שלי, השאלה היא האם, אני מדבר פה, השאלה היא אם המוטיבציה שלי צריכה להיות הכדאיות. האם המניע של האדם זה חיפוש הכדאיות. זה אגואיזם. יחס. הוא שאל אם זה כדאי. טוב, בואו נמשיך. אפשר להמשיך למשנה הבאה או שזה או שאתם לא תיתנו לי הערב? לא, בואו נתחיל. הוא היה אומר, מי זה הוא? רבי אלעזר הכפר. עכשיו למה זה חשוב לדעת שזה רבי אלעזר הכפר שהיה אומר? בגלל שהניסוח הפשוט של דברי רבי אלעזר הכפר הוא ניסוח פסימי, נכון? הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, אז אם כן זה פסימי נורא. אבל אנחנו רואים שזה לא כך. למה? הוא היה אומר, הילודים למות והמתים להחיות. אם כן, לא, יש גורסים להחיות, יש גורסים לחיות. אצלי כתוב להחיות. בסדר? הוא היה אומר, הילודים למות והמתים להחיות. מה הוא מלמד אותנו בזה? שהמוות, אפילו המוות, זה לא נקמה. אפילו המוות זה כדאי. כי הרי למה אתה מת? כדי לחיות. יש ביטוי מעניין בתלמוד במסכת תמיד. במסכת תמיד. נאמר, זו שאלה ששאל אלכסנדר מוקדון את חכמי הדרום. שאל אותם, מה יעשה האדם ויחיה? אמרו לו, ימות. שאל אותם, ומה יעשה האדם וימות? אמרו לו, יחיה. הבנתם? פשוט מאוד. כדי לחיות חיים אמיתיים, צריך להמית את החיים הנמוכים. בסדר? וכדי להמית את החיים הנמוכים, צריך שיהיה לי חיים גבוהים שלמענם אני פועל. מה יעשה אדם וימות? יחיה. בסדר? חכמי הדרום, הם היו משלנו, חבר'ה שלנו. לא, אלכסנדר שאל את חכמי הדרום. זה חבר'ה שלנו. הם היו מהדרום. מאילת. לא יודע. אבל הם היו מהדרום. בסדר? אני יודע, שכונת התקווה, משהו.
זה לא חכמי.
איפה יודע? לא, זה לא.
טוב.
אז הוא היה אומר, הילודים למות, זה המתים להחיות. והחיים, לדון. כן? בשביל מה קמים לתחייה? כדי לעמוד בדין. למה זה טוב לעמוד בדין? סימן שיש מישהו שאכפת לו ממני. אם אני קם לתחייה ולא דנים אותי, סימן שאני לא מעניין אף אחד. אז בשביל מה לחיות? כן? איך אומרת האישה העזובה? תקה אותי, לפחות תתייחס אליי. נכון? כל העוזרות הסוציאליות מיד קופצות כשאומרים דבר כזה, נכון? איך אפשר להגיד עוד? אבל צריך להבין, מדוע האישה המוקה רוצה להיות מוקה? כן? בגלל שהיא רוצה יחס. נכון. עכשיו, זה לא שזה טוב להיות מוקה. כן? אבל יש פה גרעין פנימי שמסתתר מאחורי האמירה הזאת, והוא שלידון זה סימן לחשיבות. תדון אותי, לפחות שאני אהיה משמעותי. והחיים, לידון.
מה זה בדיוק לידון?
לעמוד בדין. לעמוד בדין זה לעשות התאמה או אי התאמה בין התוכנית למציאות. נאמר ש... אני יכול למחוק, נכון? הבדיחות הכי טובות זה אלה שחוזרות על עצמם. נגיד שזה אני. או נדייק יותר, לא בדיוק אני, זה מה שמצופה ממני להיות. עכשיו, בואו נעשה ציור אחר. זה מה ש... אני במציאות. יש דמיון, אבל אין זהות בין מה שאני מצופה להיות לבין מה שאני בפועל. אז מה עושים? דנים. הדין בוחן את ההפרש. ברור? כמו שאמר רבי זושה מהניפולי. שמעתם על רבי זושה? אח של? של... של מי? של מי?
רבי.
של רבי, מה החבר שלך? של רבי אלימלך מליזנס. כן? ואז רבי זושה, ואני פולי, אחיו של רבי אלימלך מליזנס, אמר, כשאני אעלה לשמיים, לא ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה רבי. אלא ישאלו אותי מדוע לא הייתי זושה. וזה הרבה יותר כואב. לא, הוא מדבר על עצמו, הוא לא יכול להגיד רבי זו שם. בסדר? זאת אומרת שאי ההתאמה בין האדם לבין עצמו, זה הדבר היותר נורא. הדין בא לתקן את זה, בא לרפא את זה. אז זה טוב לעמוד בדין. יש אפילו מדרש מזעזע. אם יש פה אנשים רגישים, נא לצאת. לפני שאני אגיד את המדרש המזעזע. המדרש המזעזע אומר שכאשר נשמה מגיעה לפתחו של גיהינום, היא מודה לקדוש ברוך הוא שהגיע לשם. לפחות, יש מה לעשות. טוב, אז והחיים, לידון. לידה. מה? בבקשה. גם אני התבלבלתי.
הרב נתן עכשיו גם הסבר של תכליתי. הוא מדבר על כדאיות, ובכלל, לפחות בשיעור שאני הייתי, כל הזמן יש הסברים ביהדות.
למה זה כדאי? כן. זה הסוכריה.
שלמה זה כדאי? והרב נתן הם כאלה. מצד שני, אמרת, כדאי זה לא...
אני אמרתי שזה שהמציאות היא כדאית, זה לא... זה לא טוב שזה יהיה המניע שלי. כי אם המניע שלי זה הכדאיות, אז זה סימן שאני אגואיסט. ולהיות אגואיסט זה רע. מובן? לכן אני מונע ממניע אידיאליסטי, למרות שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה כדאי. לצורך זה אני צריך לספר סיפור שסיפרתי אותו כבר פעם, אבל זה סיפור אחר, על רבי זושה. זוכרים את רבי זושה? לא, זה אותו רבי זושה, אבל זה סיפור אחר. כן, זה הסיפור של רבי זושה מהניפולי, שהיה אחיו של רבי אלימלך מליזנץ, על האישה שרצתה שיהיה לה בן. מכירה את הסיפור הזה? מכירה את הסיפור, נכון? שמעת ממני. אז מה רואים בסיפור הזה? רואים, מה? אבל יש לי בעיה. מצד אחד את לא מכירה את הסיפור, מצד שני היא מכירה. אם אני אספר, לך יהיה טוב, אבל היא תשתעמם. מה אני אעשה? אני יכול לחזור על הסיפור? טוב, בסדר. כן. הסיפור הוא שאישה אחת ביקשה מרבי זושה להתפלל שיהיה לה בן. והוא התחיל להתפלל, קיבל את השם, שפרינצה בסגיטל, שיהיה לה בן. ותוך כדי שהוא מתפלל, הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, זושה, לא צריך להגיד רבי, כן? זושה, זושה, אל תתפלל, כי אני לא רוצה שיהיה לה בן. רבי זושה ממשיך להתפלל כמובן, ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר רבי זושה, אוף, ברוך השם, סוף סוף אני אוכל לעבוד את השם לשם שמיים, לא על מנת לקבל שכר, אני אעשה את זה מתוך אידאל. ואז הוא ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. המשך הסיפור, הוא המשיך להתפלל. למה? כי זה שהוא היה צריך לעבור שלב שבו הוא מוכן לעבוד, אפילו על מנת שלא לקבל עולם הבא, זה שלב חשוב בהתפתחות המוסרית שלו. אבל זה חטא לא לרצות את העולם הבא שלו. כי הרי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. אז הוא צריך מסיבות אידיאליסטיות לקבל את העולם הבא שלו. לא מסיבות אגואיסטיות של כדאיות. מובן? הבנת את הנקודה? יותר מבאר. זאת אומרת, מהסיפור הזה אנחנו לומדים, דבר חשוב. ריבונו של עולם רוצה לתת, אז זה לא מנומס לו לקבל. מצד הנימוס מחויבים לקבל את חיי העולם הבא. בסדר? טוב, אפשר להמשיך? לידה, אני קורא כאן במשנה, מה קרה? אתה רוצה אולי תישהו? כן, ודאי. אם בחוקותיי תלכו ונתנה הארץ יבולה, נכון? אז צריך מתוך נימוס לקבל את חיי העולם הזה. בסדר? טוב. אנחנו באמצע המשנה הבאה, אם לא שמת לב. אתה רוצה שנעבור לפרק הבא? כן. אידיאליסט זה מי שמונע על ידי הערך ולא על ידי הצורך. בסדר? הוא שאל מה זה אידיאליסט. ואז אני עניתי שזה מי, תעצור אותי ברגע שיש מילה לא מובנת. מי שמונע, עד עכשיו זה מובן? כן, מובן? על ידי, לא, תעצור אותי ברגע שמשהו לא ברור. מי שמונע על ידי הערך, כי דבר הוא בעל ערך. איזה
ערכים, לפי איזה ערכים בדיוק?
אז זה כבר שאלה בפני עצמה. זה כבר כל אחד והאידיאל שהוא מציב לעצמו. כן? אבל אידיאליסט זה מי שמה שמניע אותו זה הערך ולא הצורך. עד כאן מובן? זה בדיוק כמו שאני אמרתי לו. אוקיי. אין בעיה. אני פה בשביל זה. טוב. בואו נמשיך. אז הוא היה אומר, כן? הילודים למות והמתים להחיות והחיים לדון. לידע, להודיע ולהיוודע. זה ביטוי ממש לא מובן.
כן.
מה כן?
לא מובן.
לא מובן, נכון? לידע, להודיע ולהיוודע. טוב, אז מה הוא רוצה? כן, אם לא תשאל, אני אוכל לענות. כן. לידע, הכוונה היא שהחיים כולם, כל החיים זה ידיעה. בין שמדובר בידיעה אינטלקטואלית, או חווייתית, או רגשית, או גופנית, חושית, לא משנה, כל דבר, הרי מה אני, כן, זה ידיעות שאנחנו צוברים. למשל, אני לוקח סוכריה, קיבלתי ידיעה, זה מתוק. אני חוויתי חוויה, שמחה או קשה, אז אני יודע את החוויה. כלומר, כל החיים בעצם זה סוג של ידיעה. ידיעה זה...
זה פעם הדין הגדול, או
זה
החיים
בדום תמיד? יכול להיות, אבל אנחנו כבר הגענו לביטוי הבא. כן. ואם אני לא אסביר את הביטוי הבא, ואלא אני אחזור לביטוי הקודם, ראובן יעשה לי משהו. טוב. לידע, הכוונה שהחיים זה בעצם קבלה של רשמים מבחוץ. החיים הם לידע. אבל בשביל מה הרשמים האלה מבחוץ? מה אני עושה איתם?
מודיע.
אני על ידי זה מודיע. כלומר, אני נותן, אני מקבל, על מנת להשפיע. לידע ולהודיע. ברור? אז החיים זה גם לידע, וזה גם להודיע. זה מתחיל מלידע, וזה ממשיך בלהודיע.
זה מסתיים בלהיוודע.
זה מסתיים בלהיוודע? אולי, לא יודע, עוד לא קראתי. להיוודע, פירוש הדבר, שככל שאני מרבה בלדעת ולהודיע, אני מתוודע יותר אל מה שכתוב בהמשך, שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא וכו'. מגיע לדעת אלוהים. ברור? כלומר, מתוך לידע ולהודיע, אני מגיע להיוודע שכל מה שכתוב בהמשך. עכשיו, יש פה רשימה ארוכה של דברים, שאני מתוודע עליהם. עליהם, שהוא. אני מציע שאנחנו נספור. כן? יש מספיק אצבעות לזה. שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל דין, והוא עתיד לידון, ברוך הוא שנפניו לא עבלה ולא שכרה ולא משוא פנים ולא מכך שוחד שהכל שלו. ודע, שהכל לפי החשבון. כמה ספרנו? עשר. כנגד? עשר ספירות, ברור. מוכרח להיות. כל מקום שזה עשר, זה כנגד. עשר ספירות. בואו נראה. שהוא אל. מה פירוש אל?
חסד.
חסד, רחמים גמורים, כנגד הכתר. הוא היוצר, הוא הבורא. זה קצת ביטוי מושונה, זה כנד חוכמה ובינה. כל מי שירצה יוכל לעשות התאמה לעשר ספירות, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. אבל אני רוצה להתייחס לשאלה, הוא היוצר, הוא הבורא. מה פירוש הביטוי הזה? מה?
יוצר יש מאין, אין שני, בורא יש
מאין. אתה אומר, יוצר יש מאין, ובורא יש מיש. תחליטו.
מה הבעיה? לא הבנתי.
אני שואל, מה פירוש? הוא היוצר, הוא הבורא.
יוצר, יוצר, ובורא, בורא.
יוצר, יוצר, ובורא, בורא. וואלה, זה באמת הגדרה נפלאה. אז פה השאלה, כן, פה נאמרה לפני כן איזו הבחנה בין יש מאין לבין יש מיש, או בין מחשבה לבין קונקרטי וכדומה. אז אני שואל, אנחנו ניקח את ההצעות שהובאו כאן. אני יכול למחוק, נכון? הוא היוצר, הוא הבורא. עכשיו, יש מי שאמר לי כאן שיוצר זה יש מאין, ובורא זה יש מיש.
יש הוכחה בפסוקים.
ומה את אמרת?
הפוך.
הפוך. מה הפוך? אז יש מי. יש, ויש מאין. אז מי צודק?
יש הוכחה בפסוק. ויצר את האדם מן עפר מן האדמה, שזה יצירה
ויש מי. ויצר מי יש מן את האדם עפר מן האדמה, אז יש מי יש. אז זה שבורא זה יש?
מאין.
מאין. הוא צודק. עכשיו, מי אמרה פה משהו? את אמרת שזה המחשבה והמעשה. מה המחשבה? בורא או עושה?
בורא.
בורא, את אומרת, זה המחשבה, ויוצר זה המעשה. נכון. עכשיו, אני באמת לא מבין. אם זה נכון, אז לא ככה היה צריך להיות כתוב במשנה. היה צריך להיות כתוב, הוא הבורא, הוא היוצר. נכון? הרי לפי הקבלה, לפי הקבלה, יש... כידוע, ארבעה עולמות הנקראים בשם אביה, נכון? אביה, אצילות, נכון? בריאה, יצירה ועשייה. וזה מהמופשט אל המגושם. אז אם ככה, בורא זה לפני יוצר, נכון? אז למה כתוב במשנה, הוא היוצר, הוא הבורא? אני הייתי כותב הפוך, הוא הבורא, הוא היוצר,
חוכמה זה בריאה, לא יצירה.
חוכמה זה
בריאה. זה לא מסתדר.
כתר
חוכמה
בינה. הוא יוצא כאילו כתר בינה.
זה
כמו שעושים לו,
זה
כשמסתכלים
על משהו קטן, ופתאום עושים
כלליות
כזה. מסתכלים, אוקיי, הוא יצר את
זה, אבל הוא הבורא. מה שאת אומרת זה דבר כזה. אז רגע, אתם שומעים מה שהיא אומרת? באמת ככה, הוא היוצר, ולמרות שהוא היוצר, הוא הבורא. כלומר, אף על פי שהוא יוצר, עדיין בורא נשאר. למה הכוונה? יש ביטוי כזה בתפילה, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. כלומר, גם אחרי שהעולם קיבל את צורתו היצירתית, גם אחרי שהעולם מתנהל והתנהגות של יש מיש, אף על פי כן הוא נשאר יש מאין. כלומר, הוא היוצר, אבל אל תשכח שלפני זה הוא הבורא. ברור? כי גם בשעה שהוא יוצר, הוא נשאר הבורא. בסדר? זה עכשיו יותר מובן. מה הוא ההמשך? כאן הוא המבין, הוא הדיין, הוא עד וכו'. כל זה נראה, בעזרת השם, בפעם הבאה. שלום.